התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. אנחנו עמוד 73. בפסקה מספר 2. בפעם הבאה שניפגע מאדם אחר, נאמר לעצמנו, כן, פה זה לימוד זכות. אנחנו רואים פה דוגמה מציאותית של לימוד זכות. זה קשור לפסקה הקודמת שאמרנו שיהודי, השם יהודי נגזר מן הפועל להודות. להודות זה יכולת לחשוף, להרגיש, למצות, לזהות, כן? גם להשתמש ביסוד החיובי שבכל מאורה. זה נקרא להודות. לראות את הטוב בכל דבר, את הטוב העטוף בתוך המעטפת החיצונית של הרע, של האירוע הלא נעים, קר לי, חם לי, עשו לי, אמרו לי, וכו'. כן. היכולת הזו היא מאפיינת את היהודי. היהודי הוא הולך חמוש בעצם באמונה גדולה. עם זו יצרתי תהילתי ספרו. זאת אומרת, בכל דבר לספר את התהילה, את הצד החיובי. לא לשכוח שיש גם כמובן צד בעייתי באותו אירוע, וצריך לטפל בו. אבל לצאת מהאירוע, בדרך כלל לצאת מהאירוע עם איזשהו, הייתי אומר, יכולת להצביע על הצד הטוב שבדבר. דוגמה, בפעם הבאה שאני פגע מאדם אחר, מדובר פה על פגיעה, פגיעה זה לא דבר נעים. פגיעה זה לא דבר נעים. האם נלך שבי אחרי ההרגשה של הפגיעה, וניכנס לכעס וכו' וכו' וכו', ונאבד את כל הטאץ', את כל המגע עם נקודת הטוב שבאירוע הזה, כי הרי הנחת היסוד שהקדוש ברוך הוא מצוי בכל, והכל לטובתנו. ממילא צריך לחפש אותו בכל דבר, לחפש את אלוקים. אז הנה תרגולת, כן? בפעם הבאה שניפגע מאדם אחר, נאמר לעצמנו. האדם הזה עושה כמיטב יכולתו, בתנאים שיש לו. מיטב יכולתו. זה מה שהוא יודע. תינוק יודע... לא, באמת. די, באמת. בדי. תראה, כל אחד מאיתנו... הנחת היסוד פה היא... זה... אני אתייחס גם לזה מיד, אבל קודם כל להתייחס לשאלה שלך באמת. אין אדם שאי אפשר להגיד אליו את הדבר הזה כאשר הוא נכשל. כאשר הוא מדבר אלינו לא יפה. אין אדם שאי אפשר להגיד עליו שהוא בעצם עושה את מה שהוא יכול לפי מיטב יכולתו. כי בדרך כלל אדם שפוגע הוא אדם במצוקה. אני לא אומר שזה המצב הקבוע שלו בשבע שנים האחרונות. בשבע שנים האחרונות הוא גם הרבה פעמים לא פוגע. אבל אם אדם מגיע למצב שהוא פוגע בנו, הוא כרגע נמצא במצוקה. פועל עליו כוח שהוא חזק. אני לא רוצה, חזק ממנו כרגע. פה זה מתקשר למה שאתה אמרת. יכול להיות שהוא עוד לא למד את כוח הבחירה החופשית שלו, ושיש לו נשמה, והוא שיכול לא לפגוע בי. בסדר, אבל נעזוב את זה כרגע. זה לא, אנחנו לא באים עכשיו לטעון כנגדו. אני אדבר למצב הנתון. במצב הנתון, כשאדם פוגע בי, וכדאי לדעת את זה, כשאדם פוגע בנו, הוא במצוקה. הוא בבעיה. אדם שהוא לא במצוקה, הוא לא פוגע. כל אחד מאיתנו שהוא במצב טוב, במצב רוח טוב, הוא לא פוגע באנשים. הוא מאיר פנים, יש לו סבלנות. נכון או לא? אני צודק בזה לא. מתי אנחנו מתנהגים לאפר לזולת? שאנחנו במצוקה. קשה לנו עם עצמנו. קשה לנו. אנחנו מפחדים, אנחנו דואגים. לא חסר. יש הרבה צרות, הרבה קשיים. אפשר להגיד את זה. אז לשאלתך באמת, אם הדבר הזה הוא אמיתי, התשובה היא כן. התשובה היא כן. אדם פוגע הוא אדם פגוע. אדם אלים הוא אדם אילם. הוא אדם מסכן. אדם אלים הוא אדם אומלל. נכון, לא בגלל זה אני אתן את הלחי שייתן לי סתירה. אני אתגונן. אבל בכל מה שנוגע לשיפוטיות כלפי אותו אדם, אדם הזה הוא בבעיה. זה יכול להיות אלימות מילולית, זה יכול להיות אלימות כמובן פיזית או אלימות נפשית. אדם שמתנהג באלימות הוא אדם עם צוקה מאוד גדולה. ואפשר להגיד, האיש הזה עושה כמיטב יכולתו. בתנאים שיש לו בזמן אמת. בזמן הזה. אני דן אותו לפי מצבו כרגע. אל הנער באשר הוא, מה שנאמר לגבי ישמעאל. ישמעאל. מצבו עכשיו. בשעה זו. לפי שעה. כן? כשאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה כזו, מתפתח בנו באמת באמת כוח עצום של לימוד זכות. וראיית הנקודה החיובית בכל דבר ודבר. כן? נכון שזה לפעמים יכול להיראות מרחיק לכת. אם ככה אנחנו הולכים, אז נסתכל על כל האנסים וכל הרוצחים וכל הגנבים, הם ודאי במצוקה. אתם יודעים מה? יש מקום ללימוד זכות. יש מקום ללימוד זכות גם על אנשים האלה. כמובן, עונשה מגיע להם. הם ישלמו מחיר מאוד מאוד גבוה. האנס והרוצח והגזלן וכו'. בוודאי שישלמו מחיר. אבל השופט צריך להיות גם מחנך. כשאנחנו באים לחשוב מה יהיה גזר דינו של אותו גנב, של אותו אנס, לא מספיק לזרוק אותו אל תוך הצינוק, לכלא שם, שיתמוסה שם לסוף ימיו. צריך לחנך אותו. האדם הזה יש לו בעיה. יש לו בעיה. אני הכרתי אדם, כן, שנכשל בצורה נוראה, כן, בהתעסקות עם קטינות. הוא ישב בכלא הרבה שנים. אבל שם בכלא, חוץ מהמאסר שהוא היה בו כמה וכמה שנים, חלק לא מבוטל מתקופת הכלא, שימש לחינוך למודעות. כי אחד הבעיות שיש לאנשים כאלו, לא יודע אם אתם יודעים, שמתעסקים עם ילדות קטנות, שאין להם בכלל מודעות של סיבה ותוצאה. אין להם את מה ש... הרי אנחנו, זה דבר מעניין, שאנחנו שוקלים לעשות דבר מסוים, יש לנו בתבנית ההגיונית, רגע, אני רוצה לשב לגנוב, רגע, אבל אם אני אגנוב, לא, קודם כל, אני רוצה לגנוב, רגע, אני יודע שלגנוב זה אסור. לגנוב זה אסור, זאת אומרת, מתעורר בי זה מצפון. רגע, לגנוב זה אסור. אבל עצר הוא חזק. טוב, אז אני רוצה לחשוב על האפשרות של גניבה. אבל רגע, אם אני אגנוב, יכולים לתפוס אותי. אם יתפסו, יש לנו מנגנון של סיבה ותוצאה. אצל אנשים האלו, מבחינה מוחית, זה דפקט במוח. אין להם צורת חשיבה של סיבה ותוצאה. יש להם רק את הרצון הפשוט הזה עצמו. זהו. זה צריך לעשות. כל מה שצריך זה רק לבחור את הדרך. איך לעשות זה, נתן את ההזדמנות הראשונה ולעשות. אין את כל מנגנון החשיבה הזה. סיבה ותוצאה. מה שקרוי בשון חזל, הווה מחשר, מחשב, שכר, עבירה והפסדה. אין. מה עושים שם כיוון שאני דיברתי איתו רבות, גם בתקופת הזה, גם בתקופת הכלא, גם לאחריה. הוא אמר לי שהיו להם סדנאות, סדנאות לא קלות. סדנאות מאוד קשות. מאוד מאוד קשות. יש בזה המון המון חשיפה, זה לא פשוט. אבל ההישג הגדול שהושג אחרי הסדנאות האלו, היו כמה וכמה סדנאות לאורך כל השנים שהוא היה בכלא. שאלתי אותו, מה הרווחת מכל זה? הוא אומר לי דבר מאוד פשוט, שהיום אני רואה ילדה, אני אומר, יש לה חיים שלה. יש לה חיים לפניה. יש לה הורים. יש לה משפחה. ואני לא יכול להרשות לעצמי לעשות את זה רק בגלל שמתחשק לי. אסור. אפילו לא מוסרי. גיבשו אצלו צורת חשיבה שלוקחת בחשבון את ההשלכות של המעשה. אם כי, לשם ביטחון הציבור, שם ביטחון הציבור, לא נותנים להם, לא מסתמכים רק על ההתקדמות ההכרתית שלהם. אפילו חבר'ה כאילו, שהתקדמו מאוד מבחינה הכרתית, לא סומכים רק על זה, הם נותנים להם גם זריקה. זריקה לדיכוי, כן? הדבר הזה. לא סומכים עליהם. זו דרישה של הציבור, במיוחד משפחות הנפגעות, כן? הם דורשות את המיצוי של מלוא חומרת הדין עם אנשים כאלו. ומצד, איך נקרא לזה, שהצדק ייראה, נקרא לזה ככה. לא סומכים רק על ההכרה שלהם. הם מקבלים זריקות, זריקות דיכוי, זריקה שפועלת לפעמים חודשים, לפעמים חודש שנה אפילו. לא פשוט, לא פשוט. זה גורם לחוסר התעוררות כללית של הנטייה הבסיסית הזו. זה בעיה, זה לא דבר פשוט. אבל יש פה איזה כאילו פלומבה, איזה ביטחון כפול. יש פה גם את ההתעוררות, את היקיצה הכרתית, ויש פה גם את ההשפעה הכימית, או את הביטחון הכימי של הזריקה. מכל מקום, למה אמרתי את כל זה? מישהו זוכר איפה התחלנו? לא יודע, אז די אמרתי, הסיפור הזה, מנגנון הכרתי. נו, נו, מישהו זוכר? מנגנון הכרתי. איך הגענו לזה? בתנאים ש... בתנאים שיש לו, כן? אדם הזה, אתה... בתנאים שיש לו. איך הגעי סייאל? נו, מישהו זוכר את החוליה? ברכה פה החוליה.
מנגנון של סיבה ותוצאה.
סיבה ותוצאה, כן, כן, אבל מה לפני, לפני? מה, יצאנו מכאן. האדם הזה עושה כמיטב יכולתו בתנאים שיש לו. בתנאים שיש לו. אה? לדון לקו זכות. לדון לקו זכות. זה קשור שם לזה, כן. חסר לנו איזה חולי. מה, מה? כן, כן, זה, כן. בסדר, נו, יש פה איזה חוליה שנעלמה. בהקלטה, בהקלטה, הכל נמצא. בסדר. בכל אופן, האדם הזה עושה כמיטב יכולתו בתנאים שיש לו. או שנאמר, זה משפט אחד. כן? משפט שני. או שנאמר, למען הצמיחה האישית שלי, לא אכפת לי שהאדם הזה מתנהג כך. אגב, זה שני צדדים של אותו המטבע בדיוק. למה? כי הצמיחה האישית שלי, איך היא מתבצעת? על ידי לימוד זכות, נכון? אז אם אני עכשיו בא ואומר, עכשיו אני לא אומר, האדם הזה עושה כמיטב יכולתו, זה לא המשפט שלי. המשפט שלי הוא, אני רואה באירוע הזה הזדמנות לצמיחה. איזה צמיחה? לימוד זכות. זאת אומרת, זה שני צדדים של אותו מטבע, אם אתם שמים לב, שתי המשפטים האלו. במשפט הראשון אני אומר, האדם הזה עושה כמיטב יכולתו, בתנאים שיש לו. האמירה הזו, גופה, היא מקדמת אותי. עין טובה, ראיית החיובי בכל דבר ודבר, וכן הלאה וכן הלאה. זה כאילו אותו דבר. איך שנוח לנו לומר, איך שנוח לנו לנסח את המשימה. למען הצמיחה האישית שלי, לא אכפת לי שהאדם הזה מתנהג כך. האדם הזה מאלץ אותי לעבוד על מידותיי. שימו לב, הנחת היסודי, בשיעור הקודם דיברנו על כך. המשפט הזה הוא קצת משפט משונה. כן? מה הוא אומר? האדם הזה מאלץ אותי לעבוד עם מידותיי. יופי, בוא תן לי סתירה ואני אעבוד על המידות שלי. בוא תגנול לי את הכסף ואני אעבוד על המידות שלי. רגע, רגע. אולי אין... מה?
אני לא אזמת את זה.
לא, לא משנה, לא משנה, לא משנה אם לא אזמתי. אבל מי אמר שעכשיו הדבר הזה הוא חומר גלם שאני צריך לעצב אותו, כן? ולהפוך אותו לכלי אומנות, להתקדמות מוסרית. אולי חומר הגלם הזה אני צריך לזרוק אותו לפח. מה זה הנחת היסוד הזה? אתם מבינים מה שקורה פה? זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר, אפשר ללכת עם המשפט הזה רחוק מדי, כן? האדם הזה מאלץ אותי לעבוד על מידותיי. במקרה הזה הוא פגע בי. איזה סוג של פגיעה אני לא יודע. איך הוא קרא לאמי, או איך הוא קרא לאבי, איך הוא קרא לי, כן? במילות לא יפות. טוב, אדם, עכשיו אני עובד על עצמי. אז הוא קילל את אמא שלי, אז הוא קילל את אבא שלי, אז הוא קילל אותי, הוא קילל את שלושתנו. מי אמר? כן? שהוא חומר הגלם שאני צריך עכשיו לעצב אותו ולהוציא ממנו כלי אומנות. אולי את החומר גלם הזה אני צריך לזרוק לכל הרוחות.
אבל זה לא הוא, זה המקרה.
אז אני לא צריך להתייחס למקרה הזה. המקרה הזה לא מאלץ אותי עכשיו לגדול. למה שאני אקבל את זה? שהוא מעמיד אותי בניסיון. אני הוא זה שצריך להשתנות, להתקדם, להתפתח, לצמוח מוסרית. אתם מבינים את הבעיה? מאיפה בכלל יוצאת מסקנה כזו? מאיפה יוצאת מסקנה כזו? מאיפה אנחנו קונים את ההסתכלות הזו, שאירוע מביך ולא נעים כזה, ויש דברים יותר גרועים מזה, כמו שאנחנו ראינו פה בהרבה מקומות. זה בעצם אומר לי, תגדל. למה תגדל? תגדל? אם תגדל, לא רוצה לגדל. קיללת את אמא שלי, לא רוצה לגדל. לא רוצה לגדל. הנחת היסוד הזו, צריך להבין מה שורשה. כן? איפה זה בא? אלא שיש להפריד. כן? יש להפריד. בכל אירוע כזה, ממש כמו אומן, שהוא לוקח עץ, הוא לוקח מתכת. כן? או הגוף שלוקח אוכל. הגוף שלוקח את האוכל אל תוך תוכו, הוא לוקח את החלקים הטובים אליו, את החלקים הרעים, הוא זורק קצית. כל העניין הוא פה לזהות את אותם חלקים שבם אפשר להשתמש לצמיחה שיש שלי. זה ברור שאני לא אחנך את ילדיי לקלל כמו. זה ברור שגם אני לא אקלל כמו. זה ודאי וודאי שלא. אבל בתוך האירוע הזה יש חלקים שמהם אפשר להתקדם. אפשר להתקדם. מה שנקרא תוכו אכל, קליפתו זרק. זה כוח אקזורי. עבודת ההבדלה הזו היא עבודה קשה. עבודת ההבדלה, זה נקרא הבדלה. להבדיל בין החלקים החיוביים לחלקים השליליים. כן? למשל, דוגמה. אם הוא פגע בי, קינה אותי בשם גנאי. עכשיו אני בא לברר את הצד החיובי שבאירוע הזה, איך אני יכול לצמוח? איך אתם מציעים? איך אני יכול לצמוח? סתם אומר, בפגישה המיידית, נגיד, עכשיו אני מדמיין לעצמי שמישהו פגע בי. הוא בא ואומר לי, אני יודע מה ככה, כן, אומר, מסתכל, כן, זה אתה ש... כן, זה אתה שאתה, כן, לא קיבלת את הילד שלי לבית ספר. אתה, שלא ירבו כמותך בישראל. תתבייש לך, והולך. מעניין? מה אני אגיד לעצמי? אני שואל את עצמי, איך הייתי מגיב אדם כזה? הייתי בודק את עצמי, רגע, אולי לא הייתי רגיש מספיק, אולי באמת לא הייתה לי סיבה מספיק טובה לא לקבל אותו, את הילד שלו, אולי הילד לא מצא חן בעיניי, מבחינת אינני יודע מה בדיוק, האופי שלו, על בסיס אישי, אולי לא היה לי שיקול דעת מקצועי מספיק בעניין, הרי קיבלתי ילד אחר שהוא לא יותר טוב ממנו, אז מה רק בגלל שהוא הבן של השכן? אולי הוא צודק. נבדוק את עצמי. מה יש? מה יש? אפשרות שנייה. רגע, מה אני ממהר לכעוס עליו לזה שהוא אמר לי? אני זוכר שלפני חודש וחצי, לפני 5 שנים, אני דיברתי בדיוק ככה למישהו. אני התנהגתי ככה. אז אולי נראה איזה מידה כנגד מידה. אולי ההתנהגות שלו באה להזכיר לי שאני עוד צריך לחזור בתשובה על האירוע שהיה לי לפני 5 שנים. מאז ועד היום לא ביקשתי מחילה מאותו אדם שהתנפלתי עליו בצהרי יום, בלי סיבה מספקת. אז הנה עכשיו הקדוש ברוך הוא פתח את עיניי. אפשרות שנייה. מה יש? אפשרות שלישית. אולי האירוע הזה מאלץ אותי להקשיב טוב טוב לדבריו. רגע. תקשיב, להשיג את מידת המתינות, הקשבה, עין טובה, ענווה. אפשר להוציא מאירוע כזה המון. הרבה מאוד. אני אומר, זה ככה ספונטני. אם היינו עושים פה איזשהו סבב קטן, כן? אולי נשאל, אולי מישהו באמת רוצה להגיב על כך. איך היית מגיב על אירוע כזה? איך היית בוחר להגיב? מישהו רוצה לבוא ולומר מה עלה בדעתו? כן? איך הוא מזהה את נקודות החיוב באירוע הזה? מישהו רוצה להגיד איזה משהו לזה? אתם צריכים לראות מה קורה עם מכון רע ששואלים שאלת הבנות, כן? 10 ידיים מתרומות באוויר באופן אוטומטי. זה משהו מיוחד. אתם יודעים למה זה? אתם לא יודעים למה זה? כן, הם חובות את הלימוד. הם חובות. אצלנו זה שכליות. כן? כשאדם חווה, תראו ילד קטן שהולך עם אמא שלו, עם אבא שלו, כל מה שואל מה זה ומה זה. כן? מה זה? כן? הוא רואה פרפר, מה זה? הוא חווה את הנוכחות של הפרפר. ברגע שאנחנו חווים, הנפש מתעוררת. מתעוררת לשאלה, מתעוררת לשמחה, זה לא משנה. כן? אצל נשים, באופן כללי, היסוד החווייתי הוא מאוד מאוד חזק. כן? אנחנו ששומעים דברי תורה, עובד אצלנו השכל. אצלם עובדת הנפש. הם קולטות את זה במישור הנפשי. והחוויה היא כל כך אדירה, שזה מאמת את הדברים שנאמרים, מול מציאות החיים שלהן. ואז הם שואלות שאלות. רגע, זה ממשי, זה נוגע לחיים שלהן. כן, אתם מבינים? זה נקודה מאוד חשובה. אנחנו הגברים קצת, יש לנו את המהלך שונה. חווים את הדברים ככה בצורה יותר שכלית. אז עד שאלה מתעוררת, זה לוקח קצת זמן. אבל בכל אופן, באמת, אם מישהו רוצה לנסות ולומר, זה קיומי הדברים האלה, אתם מבינים? מספרים סיפור כזה לבחורה. היא מרגישה זה קיומי, היא כבר רואה את אותה בחורה שפגעה בה, והיא כבר, כן, מדמיינת לאיך זה. יש לה כבר מה לומר, היא בתוך המשחק, היא בפנים, זה ממשי, כן? אי אפשר לא להגיב על אירוע כזה. יש להם גם את הסקרנות המיוחדת, את כל צורת ההקשבה הנשית, היא צורת הקשבה אחרת מאשר הגברים. הגבר שומע עם האוזן, האישה שומעת עם הלב, זה הבדל גדול. צורת ההקשבה היא מאוד שונה. זה לא אומר מי יותר טוב ממי, כן? כי יש יתרון גדול גם לבירור השכלי. הגברים שאצלם כל המהלך הוא שכלי, כן? יש להם תפקיד מאוד חשוב. כי נשים הן קולטות את התורה דרך ההרגשה הטבעית שלהם, כן? וההרגשה הטבעית לא תמיד היא מכילה את כל האמת. זה מאוד סובייקטיבי. גבר, כיוון שהוא משוחרר לחשיבה, הוא מסוגל להיפגש עם המושגים בצורה יותר גבוהה. יותר גבוהה. יש לזה יתרון מאוד מאוד גדול. יש יתרונות לדרך הזו, יש יתרונות לדרך הזו, יש חסרונות לזו, יש חסרונות לזו. אז אחת הסיבות שבאמת, כדי שגברים ישאלו בשיעור, אז צריך להיות לפחות הרב שרקי, שמרגיז את כולם, כן? ואומר שאין אלוקים, בלי זה אין לו שאלה. רק שזה אין אלוקים, מתחילים לשאול שאלות. עד אין אלוקים אפשר לעבור לסדר היום, בלי שום בעיה. אין אלוקים. אני לא צוחק. אין אלוקים, נקודה. טוב, אתם רוצים שאני אוכיח לכם את זה? הנה, אני מוריד את הכיפה. מתחילים להתעורך, חבר'ה. רגע, רב, מה אתם מתכוון? מה זאת אומרת מתכוון? אין אלוקים, זה מה שהתכוונתי, מה הסיפור? אין. נו, אין לכם מה להגיד? אתם נמשיך את השיעור. צריך לזעזע, 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 כן? אז מתחילים ככה להקיץ אחד-אחד, מתחיל להקיץ ככה. יש משהו. סליחה שאני אומר את זה, אבל... כן, כן. מה, סליחה? יש עוד סיבה שלטובת הגברים, אני חייב לומר. יש עוד סיבה. אתם יודעים, פעם גרתי קרוב לאולפנה של בית אל, כן? הבית שלנו, הקרוון שלנו היה מתחת לחלון של כיתה ח' של אולפנה. ואיך מתנהל שיעור בכיתה של בנות בכיתה ח'? שמעתם פעם? כמו לול תרנגולות. המורה שואלת, בנות, דדדה. תגובה. והן שומעות אחת את השנייה, הן שומעות אחת את השנייה, זה כמו מטס של ציפורים, לא יודע אם ראיתם, כן, ראיתי בביקה, חזרתי מהצפון לפני, יום חמישי האחרון, יום שישי, סליחה, ראיתי שם איזה מטס של ציפורים, לא יודע איזה ציפורים זה היה, אולי זרזירים, יכול להיות, כן, שהם, כולם תעשו בכיוון אחד, המוני אלפי ציפורים, הם כולם משנות כיוון ביחד, אתם מכירות אותם? אתם מכירים אותם? זה מראה, יוצא מגדר רגיל, כן, כולם תסות במרחק של 5 סנטימטר אחת מהשנייה, אבל לא מתנגשות זו בזו. זו המחשבה שהייתה לי על אותו שיח שהיה שם בתוך הכיתה. כולם מדברות, כולם שומעות אחת לשנייה, מגיבות אחת לשנייה, והמורה מחליטה אם אתה יגיד, בנות, זהו, ממשיכי. עוד פעם, בנות. זה משהו. מהירות התגובה היא עצומה. לא, צריך להבין, מהירות התגובה היא עצומה. גבר הוא חושב יותר. עד שהוא מגיב, זה יתרון, כן? ההקשבה הגברית היא שונה. גבר הוא מקשיב, מברר בתוך תוכו. יש איזה תהליך של עיכול תמימי של מה שנאמר בעצם. עד שהוא לא מרגיש שהשאלה שלו היא שאלה של ממש, או התגובה היא שקולה, הוא לא עושה את זה, הוא לא מגיב. לא מגיב. אבל שהוא מביא את השאלה, השאלה היא כבר שאלה. זה ככה, אני אומר, זה יתרון, כן, של צורת ההקשבה הגברית. דבר שמעכב קצת את התגובה, קצת מעכב את התגובה. טוב, מכל מקום, הצעתי בכל אופן כמה, יש גברים שהם קצת נשיים, לא במובן שלילי חלילה, במובן החיובי. אלו הגברים שהם יותר מעורבים בדרך כלל בשיעורים, כן, בדרך כלל יותר מעורבים בשיעורים. יש עוד סוג של גברים שהם שואלים, זה גברים שהפעילות השכלית שלהם היא מאוד עירה, מאוד מאוד עירה, כן? ותוך כדי שהרב מדבר, מתבצעת בתוך השכל שלהם, אין פעילות מופלאה של סימולטני. זאת אומרת, הוא עושה את הצעד ומגיב על הצעד. הוא עושה את הצעד. כן? אנשים כאלו, יש להם יכולת לשאול, כי הם חווים את דברי הרב באיזה מין מהלך שכלי כזה של שאלה תשובה, כן? סוג מסוים של, 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 של כישרונות שכליים, נאמר כך. יש להם את היכולת לזה. וגם הגברים הנשיים שהם חווים את הדברים. כן? ועוד סיבה אחת, יש סגנונות של שיעורים, כמו השיעור הזה, שהוא סגנון שונה מהשיעורים הרגילים. זה לא השיעור של הרב שרקי או הרב ערן, שזה יותר שכלי. זה שיעור שהאינטליגנציה היא רגשית, אתם מבינים? זה מקשה להגיב על הדברים. מקשה להגיב על הדברים. מקשה להגיב על הדברים בשפה אחרת. ואחת הסיבות שקשה להגיב על שיעורים כאלו, מכיוון שהם, עכשיו אני אומר הפוך לפוך, כאילו הפוך מה שאמרתי מקודם, שיעורים מהסוג הזה, הם יוצרים אווירה חווייתית. ומי מפריע בעצם באמצע הצגה? לא שואלים שאלה, אני זוכר פעם הייתי תוכנית רדיו, בערוץ 7. והייתי ככה מדבר וזה, ולא, לא התקשרו מאזינים. אז זה הפתיע אותי, מה, אני יושב פה ומדבר, אף אחד לא מאזין, והזמנתי מאזינים לעלות ולדבר. לא התקשרו. אז הפניתי שאלה לרדיו, למאזינים. רבותיי, תשאלו שאלות, אני פה כדי שנשוחח. אני מקבל תשובה מאחד המאזינים, לא רוצים להפריע לך לדבר. כאילו אני מספר איזה סיפור או איזה משהו, לא רוצים להפריע. יש שאלות, אבל מה זה קשור השאלות בכלל? שאלות זה בא מהשכל, ופה יש משהו אחר לגמרי. לא רוצים להפריע. זה דבר מדהים, נכון? פלא פלאים. לא רוצים, דבר, לא רוצים. יש אולי שאלות, אבל זה נשאל בשיעור של הרב שרקי. לא פה, עכשיו זה זוכר את זה. אני לא אומר את זה לחיוב לשלילה, חס ושלום. אבל זה סגנון אחר, זה סגנון אחר. זה. טוב, קצת השתפרו את הנפש קצת. הגזמנו, אבל עבר הזמן.